של ישראל. יפו סיפור האל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב חברים וחברות. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון שתעסוק מדי שבוע ועוסקת מדי שבוע בסוגיות שקשורות במגדר ובשוויון הזדמנויות בין גברים ונשים. נפעל להעלאת מודעות וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוצד לגישור של ויצו ישראל, מרצה לגישור ותקשורת מתקדמת באקדמיה, מורחית למודעות ותודעה ונפש האדם, ופעילה חברתית, מולטיטאסקינג, כי גם האורחת שלנו היום היא די מולטיטאסקינג, ואנחנו נדבר איתה תכף. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להזין לנו ולצפות לנו, לצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים, באייפון ואנדרואיד. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו דנה, דנה מיטב, האורחת שלנו היום, יושבת, סליחה, אני כל הזמן מתבלבלת דנה, אני מתנצלת, מנכלית שדולת הנשים, ואומנית ויוצרת, כותבת, מלחינה, מבצעת שירים, ספר הביקורים שלך, לאחוז בקוס מים, ספר שירה, פורסם ב-2015, ולאחרונה הוצאת את אלבום, את האלבום שלך, מסירת האיפור, שאת מבצעת שירים שכתבת והלחנת. אנחנו נשמע היום חלק מהשירים של דנה, ואני רוצה לברך אותך שאת איתנו היום. שלום דנה, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב מאוד, תודה על ההזמנה, שמחה להיות פה.
תקשיבי, זה צריך להיות מעניין לשמוע מה שיש לך להגיד, כי את אישה צבעונית ורבת פעלים, ואת עושה דברים טובים שמאוד מתאימים לנו לשינוי של המציאות במדינה שאנחנו חיים בה. אז קודם כל, אני רוצה שאנחנו נתחיל, את יושבת ראש שדולת הנשים. זאת שדולה שקיימת הרבה שנים. אני אשמח אם את תספרי לנו קצת על השדולה, דברים שהיא עשתה בעבר, דברים שאתם עובדים עליהם היום, תוכניות שלכם לעתיד, ונתקדם משם.
נכון, אז השדולה היא באמת ארגון היסטורי, פגשנו לא מזמן את פרופסור אלי שלוי, שבאמת הקימה והסדה את השדולה, ולמעשה היא נולדה מתוך ההבנה שהחברה הישראלית לא מקדמת נשים, לא פועלת לשוויון הזדמנויות וזכויות לנשים, ורואים את זה בסוף, אנחנו רואות את זה בתוצאות. והשדולה לאורך השנים פעלה במגוון של מישורים. הדבר שהכי מאפיין את ה... ככה שישר שאני מספרת על זה, כולם ישר מכירים, זה כמובן בגץ אליס מילר, שפתח את קורסי הטייס בישראל לנשים, ובעצם זה ניפוץ של חומה בצורה, שאם אנחנו מסתכלות על התקופה שהייתה אז, היום זה נראה לנו אבסורד, הסטריאוטיפים שאישה לא יכולה לעשות, לעסוק בכל תפקיד, גם תפקיד צבאי.
את יודעת, לך ולי זה נראה אבסורד, אבל יש הרבה אנשים שזה לא נראה להם אבסורד עדיין, והם מאוד מאוד מתנגדים לדבר הזה.
בדיוק, אז זה בדיוק היה המשפט השני שלי, ראינו לא מזמן, לא צריך אפילו לציין שמות, כן, לא ניתן להם במה, אבל גם נשים לצערי, שמביאות דעות, באמת, זה מבחינתי גזענות לכל דבר, לקחת עכשיו את מה שהיה עם הבריחה של של האסירים, ובגלל שיש חיילת, שבסדר, במקרה אישה, זה לא, נכון. להשליך, בגלל זה על כלל הנשים.
ונציבת,
הכללה...
כן, וראש קטי פרי, שהיא ישר, ערפו את הראש שלה שתתפטר, היא רק היא מונתה והיא צריכה להתפטר על מחדלים של עשרות גברים לפניה, כי היא אישה.
בדיוק, זה לא רק זה, ראינו מחדלים גם ששרים עמדו ואמרו, אני, יש לי סמכות, אין לי אחריות, וכאילו, ופתאום להחמיר דווקא עם אישה שהיא יחסית באמת על כל... אז וזה בדיוק מה שאנחנו נלחמות, בסופו של דבר זה דעות קדומות, והשוויון המגדרי מבחינתנו, כשאני מסתכלת על פמיניזם, פמיניזם זה בעצם שחרור מדיכוי, והדיכוי מתבטא בהסללה שלנו מילדות, למה מצופה מאיתנו, ולבוא ולומר שבגלל שיש חיילת, כשגלעד שליט, בסדר? גם אנחנו יודעים היום בדיוק מה היה שם. אז פסלו את כל החיילים בגלל אירוע. עכשיו, אז דיברתי על בגץ אליס מילר, ואת שאלת מה קורה היום. אז נגיד, עכשיו אנחנו, בהמשך של אותו קו, נגיד של תפקידים בצהל, לוקחות חלק בבגץ הסיירות, מה שנקרא, שזה בעצם בנות לפני גיוס, שרוצות שיתנו להן את ההזדמנות להתמודד לתפקידים, לסיירות מובחרות בצהל. זאת אומרת, יום אמרות, לא רוצה הנחות, אני רוצה את ההזדמנות להתמודד.
נכון.
עכשיו, ההבנה הזאת, הרי כל התפיסה הזאת לגבי מה יקרה אם אישה תיפול בשבי, ומה יקרה אם... היא בעצם משקפת את הסטריאוטיפ כלפי נשים. זאת אומרת, מה יקרה אישה, אחרי זה היא צריכה להביא ילדים, ואיך זה, כאילו כל החבילה של מה מצופה מאיתנו, נכנס כאן, לאמירה.
כן, אין כאן התייחסות לבחירה האישית ולאינדיבידואל.
כן, עכשיו אני אומרת, במה קורה לגברים שנופלים בשבי? למה לאישה זה יותר נורא מלגבר?
נכון. זה אחרת מלגבר, אבל זה לא משנה. מה זה משנה? גם בין גברים לגברים, התופעה...
זה משנה בסוף ביכולת הנפשית של... והיכולת נפשית זה לא עניין מגדרי, יכולת עמידות נפשית.
והיא גם שונה מגבר לגבר, אז בטח שהיא שונה גם מאישה לאישה ומאישה לגבר, זה לא משהו שהוא מיוחד. אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו מבנה נפשי אחר ושונה, וזה לא משנה אם הוא גבר או אישה.
נכון. נכון, וזה השחרור, זה שחרור מהנחות המוקדמות, שחרור להבין שבעצם לכל אחד ואחת יש תכונות אופי, ואין להם שום קשר למגדר, זה רק משהו שהוא מלמדים אותנו ומצמצמים לנו את הסקופ של מה אנחנו מסוגלות לעשות.
כן, אחד הדברים שאני תמיד אומרת זה, אני מצטטת את וורן באפט בתוכנית שהייתה עליו, איך נהייתי וורן באפט, אז הוא אומר שהאחיות שלי ואני, האחיות שלי אפילו יותר חכמות ממני, אבל להם העבירו את המסר במיליון דרכים שונות, שהחיים שלהם מצומצמים לכיוון מסוים, ולי העבירו את המסר שהשמיים הם הגבול. וככה על ידי העברת מסר שונה לגברים, לילדים ולילדות, לתינוקים ולתינוקות, אנחנו מנצלים או ניצלנו רק חצי מהפוטנציאל של האנושות, ותראו לאן הגענו עם חצי מהפוטנציאל של האנושות, אז תארו לעצמכם לאן נגיע כשנמצא את כל הפוטנציאל של האנושות. והוא גם נתן פה את הפתרון, הוא אמר תעבירו בעצם, הוא לא אמר את זה, אבל מעליו יוצא ההן, תעבירו מסרים זהים לבנים ולבנות, זה לא כל כך מסובך, זה בכלל לא מסובך, זה רק, כמו שאת אומרת, חינוך מגיל ינקות, מגיל לידה, תעבירו את אותם מסרים, תנו לנו, לילדים, להחליט מה אנחנו מעדיפים, אל תחליטו בשבילנו.
נכון, אבל יש הרשרת שקשה לשבור אותה, כי ברגע שההורים הם תוצר כבר של הדבר, ואנחנו מעבירים ומעבירות מסרים בלי להרגיש, אני לא מדברת גם על כל המסביב והתקשורת וכו', וכל המסרים מסביב.
לגמרי.
ופה צריך אקט. ממש, צריך אקט מאוד מאוד אקטיבי כדי לקטוע את השרשרת הזאת. זאת אומרת, צריך ממש, זה לא מספיק רק, צריך שמדינת ישראל בסופו של דבר תעשה מהלכים אקטיביים כדי לשבור את הדבר הזה. הייתה הזדמנות עכשיו, למשל, במסגרת עכשיו מה שהולך לקרות, העלאת גיל פרישה. דובר עם האוצר על חופשת לידה לאבות, שזה אנחנו יודעות ממדינות אחרות, שזה דבר שהוא מאוד מועיל, כדי לשנות את החלוקת תפקידים ולשנות איזה אקט שהוא בעל ערך, דעת מעבר לרק להגיד. ובסוף הם הציעו חופשת לידה של שבועיים, מעבר למה שיש היום, ובתשלום, זאת אומרת, לאבות, ובסוף הורידו את זה מסדר היום.
כן, גם שמעתי פה בתוכנית ראיינתי נשים שאמרו שהבעל יצא לחופשת לידה, והוא היה הרבה זמן עם הילד, וזה יוצר בונדינג, במיוחד גם אנחנו רואים את זה בתקופת הקורונה, שהאבות היו בבית, ונוצר בונדינג כזה בין הילד, בין הילדים לאבות, שזה בונה את התודעה, זה בדיוק כמו המסרים האלה שוורן באפט מדבר עליהם, זה יוצר חיבור תודעתי בין הילדים לאבות, ואנחנו לא יכולים לחזור אחר כך למצב שהיינו קודם, כי הם רוצים להיות עם הילדים, הם לא מוכנים יותר לעבוד, לפחות חלקם, כן, תלוי כמובן באבא, אני לא עושה פה הכללות, אבל זה יוצר איזשהו חיבור שכבר אי אפשר לחזור אחורה, אי אפשר לנתק אותו, וזה מאוד חשוב.
כן, אז יש מחקר שמראה שגם אם האבא הוא מטפל ראשוני בתקופה של עד חצי שנה, זה ממש משנה מבנים במוח, שזה כבר משהו ש... מוכר, זאת אומרת, זה, אנחנו בסופו של דבר צריך לזכור בעלי חיים, כן? וההורמונים משנים אותנו, משנים את ההתנהגויות שלנו, זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים ונמצאות עם ילדים וצריכים לפתח יותר אמפתיה, יותר אכלה, יותר הקשבה, זה משנה אותנו כיצור חברתי, זה לא... אז גברים, ברגע שהם מתנתקים מהדבר הזה, זה גורם להם להתנהגויות אחרות, זה תלוי בתפקיד שהם ממלאים. נכון. אם הם ימלאו תפקיד אחר, אז הם יפתחו יכולות אחרות. אנחנו הרי בעלי חיים שמאוד מתאימים את עצמנו למה ש... אז נכון. נשים לאורך השנים לוקחות את התפקיד הזה, וזה, זאת אומרת, את מבינה, זה תהליך שהוא הדדי, זה לא...
כן, את מדברת, אני חושבת שאת גם מדברת על זה, אני יודעת שאת גם למדת פסיכולוגיה ומשפטים, לא רק משפטים. אז גם מהבית הפסיכולוגי, הרי אני למדתי בביולוגיה, שלמדתי תואר ראשון בביולוגיה, למדנו על הכלבים של פבלוב ועל התניות ואיך נוצרות התניות. וככה זה נוצר, זה המיליון מסרים האלה שאנחנו מדברים, יוצר את ההתניות ואת החריטות האלה במוח, שהמודעות שלנו נוצרת עד גיל 3, והמחקרים באמת מראים שהמודעות נוצרת עד גיל 3, ואחר כך כל מה שאנחנו עושים כדי לשנות כבר דורש אנרגיה, וצריך לשנות, כי זה כמו בצל, זה נבנה שכבה על גבי שכבה, וכל מה שנבנה אחר כך נבנה בעצם על השורש הזה, שאם הוא נקלט בצורה מעוותת, אז כל ההסתכלות שלנו כבר מעוותת. זה לא נתפס בעינינו מעוות, כי זה המציאות שאנחנו גדלנו אליה, אבל חוסר או חוסר שוויוניות או ראייה מעוותת של תפקיד של בנות ותפקיד של בנים, זה בעיניי סוג של עיוות שנוצר כתוצאה ממה שאנחנו חווינו ומהתניות האלה שנצרבו אצלנו במוח.
כן, עכשיו יש אינטרס כנראה לשמר את זה. זאת אומרת, אני מסתכלת בסוף על המדינה, שבסוף לא פועלת כדי לשנות את הדבר, למרות שכבר ברור איך, נכון, צריך להשקיע בזה, צריך להשקיע תקציבים, אבל בסוף אני חושבת שמאוד נוח שנשים ממלאות תפקיד שהוא לא מתגמל, מעבר, אני לא מדברת על ההיבט של אהבה, שאת יודעת שאנחנו מגדלות את הילדים, בעיקר אנחנו, ועושות את זה מאהבה, אבל אנחנו בסוף לא מתוגמלות על זה. וזה כנראה מאוד נוח, את יודעת, מסתכלים על פערי השכר, שאנחנו יודעות שזה 30%, גם בגלל היקפי משרות נמוכים. עכשיו, משרד האוצר למשל, מתייחס לזה, אוקיי, נשים לוקחות, עובדות פחות, הן בוחרות כביכול. לעבוד בהיקפים נמוכים.
גם על הבחירה הזאת אנחנו יכולות לדבר.
בדיוק. ולא מסתכלים בסוף על התמריצים, כמו שאמרת, זה חוזר מה שאמרנו קודם. יש תמריצים, והתמריצים האלה בונים את המציאות שלנו. אז ברגע שמדינת ישראל לא משקיעה, למשל, בחינוך מגיל 0 עד 3, משקיעה מעט מאוד, זה באמת בושה.
כן.
אז זה גורם, זאת אומרת, זה מתמרץ את התא המשפחתי, לפעול בצורה מסוימת, כמו שיש היום, זה לא קורה, לא סתם נשים לוקחות משרות חלקיות יותר מאשר גברים.
נכון.
אז מאוד נוח שזה נופל על נשים, זה עולה מעט כסף, כוח עבודה הנשי עולה פחות.
יותר זול.
כן, זה כאילו נשמע הסתכלות מאוד קרה, אבל בסופו של דבר,
תראי, אנחנו צריכות להילחם פה עם איזה אג'נדה טבעית ששולטת, וראייה שאנחנו באמת בלי איזושהי אשמה או כוונת זדון, זאת הראייה שלנו, גם אנחנו, את אומרת, אנחנו כבר בעצמנו סוג של קורבנות של החינוך שלנו, של מה שמלמדים אותנו, וגם אם אנחנו... את יודעת, גם אם הכנסת תחוקק חוק שתחייב חינוך מגיל לידה, עדיין, אם לא יכשירו את המטפלות ואת המטפלים בצורה מאוד מאוד מעמיקה להעביר את המסר השוויוני לילדים ולתת מודלינג לילדים האלה שיראו שיש גם מטפלים וגם מטפלות, שיראו את השוויון בנטל, אז אנחנו נמשיך ונגדל מגיל אפס עם אותו מודלינג לא נכון, מעוות ולא שוויוני. אז צריך להשקיע פה בעיניי גם על באמת, על חינוך מגיל לידה, אבל גם על לחנך את המחנכים. ואני חושבת שהבסיס לדבר הזה זה להבין שיש פה בעיה. ואני לא בטוחה שזה מובן.
כן, עכשיו צריך להבין שזה לא גזירת גורל. זה תולדה של מדיניות. תולדה של מדיניות. כן. והמדיניות הזאת אפשר לשנות, ושינו אותה, במדינות אחרות שינו, וראו תוצאות, ראו... אז... עכשיו אנחנו נמצאות על איזושהי אוטוסטרדה שמאוד נוח כי נוסעים וכדי לצאת מזה צריך לבנות את המחלף יציאה. ואת המחלף יציאה, זה לא יקרה באוטוסטרדה שאנחנו, שהמדינה נוסעת עליה. צריך לבנות את המחלף יציאה.
צריך לעשות צורה בצורה אקטיבית.
את זה לא עושים. את זה לא עושים.
כן.
רק שיגיעו נשים פמיניסטיות באמת לעמדות השפעה, יותר ויותר נשים פמיניסטיות, זה כנראה יקרה.
או שתהיה הבנה, גם לא תמיד בקרב נשים פמיניסטיות יש את ההבנה של מה צריך לשנות. ואני חושבת שההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אבל לפני שנמשיך אני רוצה שאנחנו נשמע שיר שלך, שיר שעליו נקרא התקליט החדש שלך, תכתבי על שמחה. תכתבי על שמחה, תכתבי על תקווה, תכתבי על תנופת חברות מחשמלת, על פנים ועל חוץ היוצרים משוואה, תכתבי, תכתבי על שמחה. אז אנחנו נקשיב לשיר הזה ואחר כך תגידי לנו כמה מילים עליו, בסדר?
בסדר גמור.
תכתבי על שמחה, תכתבי על תקווה, תכתבי על תנופת חברות מחשמלת, על פנים ועל חוץ היוצרים משוואה. תכתבי, תכתבי על שמחה, תכתבי על ענווה, על כתף עמוסת נכונות לעזרה, על שלמות הקיימת מצליל צהלה. תכתבי, תכתבי על שמחה, על עפיפון אל רוחות של תכלת, אור בוהק של ילד, צחוק מסתחרר מסיבוב של סמלת מלמלה. את יכולה, תכתבי, תכתבי של תוהר. תכתבי על שמחה,
חזרנו, דנה.
כן.
אז תכתבי על שמחה.
זה כיף היה לשמוע אותך מזמזמת את השיר ושרה אותו.
שיר מהמם.
באמת, זה כיף בשביל... תמיד יוצרים ויוצרות אומרים שזה יוצא מהמרחב הפרטי שלי החוצה.
נכון, כבר לא שלך.
ותמיד
כשאת שרה
את זה, זה וואו.
תמיד אני אחרי השידור... יש כל מיני שירים חדשים שאני משמיעה ואני שומעת אותם. ואת השירים האלה כבר השמעתי קודם, את השיר הזה השמעתי קודם, אז זה כאילו מזדמזם לי שבועות בראש עד התוכנית הבאה, או עד שיש שיר אחר שנתקע לי. אז תספרי לנו קצת על השיר הזה.
ספרתי במופע שלי על השיר שאנחנו, הכתיבה, הרבה פעמים באה ממקום שהוא יותר ככה להוציא החוץ את הדברים היותר עצובים, יותר הרגשות היותר ככה שצריך להיפטר מהם.
לשחרר.
כן. והכתיבה על שמחה היא פחות טריוויאלית לכאורה. אז כשפרסמתי את ספר, זאת אומרת, כתבתי את ספר השירים שלי והראיתי לבן הזוג שלי שי, אז הרבה מהשירים היו עצובים, זה ככה, אחרי שאימי נפטרה כשהייתי בת 15, אז איכשהו ככה השירים הלכו ונהיו יותר עצובים. כן, ואז הוא אמר לי, דנה, השירים מאוד עצובים, אבל את גם בן אדם שמח, איפה השמחה?
תכתבי על שמחה.
כן, איפה נעלמה השמחה מהספר? אז איך שהוא אמר את זה, ככה יצא לי, תכתבי על שמחה. זאת אומרת, זה משהו שצריך לאלץ את עצמנו לעשות, להסתכל על חצי הכוס המלאה, וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בכתיבה.
כן, ותמיד אנחנו צריכים להסתכל על מה שיש, כי תמיד יש המון, ואנחנו לא רואים את זה.
נכון.
כל הרעיון הזה של ההודעה. אז בואי נחזור רגע לשדולת הנשים. אז חוץ מהבגץ אליס מילים שעשיתם בעבר, ובגץ הסיירות שאתם עכשיו עובדות עליו, באיזה עוד תחומים אתם מנסות לקדם את השוויון המגדרי?
אז השדולה, כדי לעשות שינוי חברתי, עובדת בכמה אפיקים. אחד, האפיק המשפטי. דבר שני, זה עבודת הלובי והקידום מדיניות.
האפיק המשפטי, למה את מתכוונת?
הגשת תביעות עקרוניות, כמו שאמרתי, בגץ סיירות. בעבר, נגיד, עוד בגץ מפורסם של השדולה, היה בגץ דירקטוריונים.
כן.
שבאמת הצליח להביא לשינוי.
השתנה משינוי גדול מאוד.
נכון, לחברות ממשלתיות, ועכשיו מה קורה עם חברות ציבוריות? אז גם יש לנו מהלכים חדשים, כי חברות ציבוריות, הרי ככל שהמעגל מתרחק והופך להיות יותר ויותר פרטי, אז יותר קשה להשפיע.
אז זהו, אפרופו דירקטוריונים, זה נראה כאילו באמת יש שינוי בחברות ממשלתיות, כי יש חוק, אבל מה קורה בחברות הפרטיות? כאילו שם המעסיקים מנצלים את ההזדמנות שהשוק חופשי ו... פרוץ, נכון. והם עושים מה שהם רוצים.
נכון, אז יש חובה לגבי דחציות שצריך למנות באיזון מגדרי, אבל מעבר לזה אין חובה חוקית, ואז אנחנו באמת חשבנו מה לעשות, ולאחרונה הגשנו איזשהו הליך, עוד לא הליך משפטי, כן, אבל חברה, לא אציין שמות, לא משנה כרגע, לא רלוונטי, מבחינת המהלך שעשינו,
כן.
זה לפנות לחברה ציבורית, שיש לה הליך של ועדת איתור, כדי למנות דירקטוריון, ופנינו לוועדת איתור, ודיברנו על החובה שלהם, גם לפעול לשוויון מגדרי, והפלא ופלא, דווקא קיבלנו תשובה חיובית, וכתבנו להם איזושהי טיוטה לאיתור של נשים. זאת אומרת, הרבה פעמים פשוט לא חושבים על זה. זה לא שאומרים לא רוצים נשים.
זה לא המחשבה הזורמת הטבעית, זה צריך לשנות את זה, זה חלק מהשינוי התודעתי.
אז האפיק המשפטי פה, שהתחלנו אפיק משפטי, הוא הביא בעצם בסופו של דבר לפעולה מתוך הסכמה. ו... אז זה הערוץ המשפטי, ערוץ של לובי וקידום מדיניות, בסופו של דבר, תכף אני אגיד מה תחומי הליבה שאנחנו עוסקות, אבל מבחינת העשייה, אז להביא להשמיע קול של נשים מול הכנסת, מול גורמי ממשל, מול רשויות מקומיות, אז זה האפיק הזה, והאפיק נוסף זה תקשורת כמובן וניו מדיה, כדי להעלות את התודעה הציבורית, לגייס נשים וגברים נשים, לטובת העניין, ואפיק נוסף שאנחנו יותר ויותר פועלות בו עכשיו, זה אפיק של בניית קהילות, שזה יותר קשר אל מול השטח. דבר נוסף שיש כבר מזה שנים ופועל מאוד יפה, זה קווי סיוע שיש לשדולה, שנשים יכולות להתקשר ולקבל ייעוץ משפטי בתחום של דיני עבודה, הטרדות מיניות במקום העבודה, אז זה קווים שמתמחים בסוגיות שקשורות לנשים. גם. אז זה ככה הכלים שאנחנו עובדות איתם, ובחינת תחומי הליבה, אז כל הנושא של ייצוג נשים, כמו שאמרתי, יש לנו מהלכים אל מול דירקטוריונים, אל מול חברות ממשלתיות ועכשיו ציבוריות, אל מול ועדות, בכל מיני הקשרים שאנחנו רואות שלא לוקחים בחשבון נשים, יש עכשיו הליך שמתנהל על מינוי שופטות, לבית המשפט העליון, התפנו שם הרי כמה תקנים, ואנחנו נעלות תהליך משפטי שיקחו בחשבון נשים, ולאחרונה עשינו למשל בשילוב הכלים כולם ביחד, מאבק למען נשים בהיריון, שמדינת ישראל החליטה במתווה הקורונה החדש להמשיך דמי אבטלה רק לבני 45 פלוס. ונשים בהיריון מתחת לגיל 45 שקיבלו דמי אבטלה, זאת אומרת שהם עבדו, יש הסכמה עובדתית שהם עבדו, כן. איבדו את העבודה שלהם בעקבות הקורונה, אחר כך נכנסו להיריון, ופשוט בזמן שהן בהיריון ולא יכולות למצוא עבודה, הפסיקו להן את דמי האבטלה, שזה דבר מאוד מאוד מצער, והיה מאוד מצער גם לראות איך בסופו של דבר מדינת ישראל
מה אתן יכולתם לעשות כדי לנסות ולטפל בתחום הזה?
אז תראי, א', זה, קודם כל, עצם זה שהבאנו אותן לכנסת, למשל, עבודת הלובינג, מה זה לתת קול, כן, בכלל אף אחד לא הכיר, לא שמע אותן, לא הכיר את הסיפורים שלהן, בעצם זה שאנחנו נכנסנו לנושא ולקחנו את זה על עצמנו, בערך שבוע וחצי אחרי זה שאני דיברתי עם חברי וחברות כנסת, היה מספיק שאמרתי להם לגבי הנושא של ההריוניות, וכולם כבר ידעו, לא הייתי צריכה להסביר עוד מילה, כאילו שבוע וחצי אחרי זה כבר כולם ידעו, לרבות זה שזה הגיע לחדשות, והבינו שיש פה בעיה, נתנו להם קול, נתנו להם...
פשוט לשים את הדברים על השולחן לפעמים, כי הדברים לא נעשים מתוך רצון רע, פשוט מחוסר תשומת לב הרבה פעמים. ורק לשים את הדברים על השולחן, כבר יכולים לעשות שינוי.
כן, אבל פה לצערי יצאתי עם תחושה שזה לא מחוסר תשומת לב, לצערי. פשוט לא אכפת. היו חברות כנסת, אמר לזכותן, גם אפרת רייטן שרתמה לסייע ולעזור, אבל כשמסכים על מדינת ישראל ובמשרד האוצר, בסופו של דבר זה באמת לא הבינו את המצוקה, זה חלק מהעניין של אולי נשים בעמדות הכרעה והחלטה, נשים שבאות עם תודעה פמיניסטית, כי אני מאמינה שאם היו נשים כאלה, זה לא היה עובר כזה דבר.
מצד שני, יש כל כך הרבה דברים שאת מסתכלת עליהם, וצריכה לעשות גם עצם העובדה שאת אישה בכנסת. את יודעת, קראתי בסוף השבוע איזו כתבה של מישהי שכתבה ספר, אני לצערי לא זוכרת שמות, שהיא ראיינה נשים מובילות במדינת ישראל על איך זה להיות האישה היחידה בחדר. ונשים מספרות, ספרת אחת שהייתה בישיבה עם מנהלים, איזה 30 או 40 מנהלים, והייתה אישה היחידה בחדר, והיא הרגישה מאוד לא נעים בסיטואציה הזאת, זה היה עם קרנית פלוג ועוד כמה נשים. והיא שאלה הגבר אם הוא שם לב שהיא הייתה אישה היחידה בחדר, והוא לא שם לב בכלל. זאת אומרת, זה אנחנו נמצאות במקום הזה שהוא מרגיש לנו מוזר, וגם אנחנו, נניח, אם חברת כנסת גם צריכה להתמודד עם הסיטואציה שהיא נמצאת במקום שהיא לא תמיד מרגישה שם כמו דג במים, או בדרך כלל לא מרגישה שם כמו דג במים, וזה לא פשוט להיות במקום הזה.
לגמרי. עצם זה שחברות כנסת, א', הבינו, לא הרפו, וניסו לסייע, זה כבר שינוי. כן. והשינוי האמיתי יבוא כשיותר ויותר אנשים בסופו של דבר יהיו בעמדות, שהן לא בעמדות שהן צריכות לשכנע את מי שזה, אלא בעמדות הצהרת אוצר פמיניסטית לדוגמה.
כן.
אז זה לשם צריך לכוון בסוף. כי כשאנחנו באות ומנסות לשכנע את מי שבסופו של דבר זה לא בראש מעייניו, זו בעיה.
כן, ולפעמים גם מגיעות לכנסת, כן, לעמדות מפתח, נשים שפשוט מאמצות את התכונות הגבריות, או שיש להם את התכונות ההישגיות, התחרותיות, הפחות מכילות, הפחות, יש להם איכויות משלהם, אבל עצם זה שהן מאמצות את את התכונות שבמיינסטרים, הופך אותם להיות מסוגלות לבצע את התפקיד, אבל לא הופך אותם לפמיניסטיות. אז הם אולי כן מהוות מודלינג, אבל אם אנחנו יורדות לפרטים, אז הם לא פמיניסטיות באמת, כי הם לא מסתכלות על הדבר הזה ככה. זה משרת, זה תמיד משרת, כי זה נותן איזשהו סוג של מודלינג, אם יש אישה, אז גם אני יכולה, אבל, ואנחנו, הקהל הרחב, לא מכיר את את האישה שיושבת שם במגדל השן, אבל הוא רואה שיש שם אישה, הוא לא יודע מה העמדות שלה ומה היא חושבת על נשים, והוא לא רואה שהעוזר שלה הוא גבר, ושכל האנשים שהיא מפתחת הם גברים. הוא רואה אישה, או היא רואה אישה, וזה נותן לה איזושהי לגיטימציה נכון, להגיד, אני גם נשים, רוצה להיות שם.
שיהיו יותר נשים זה לגמרי, אגב, למשל על מרים פרץ, אני הבאתי דעה שהגיע הזמן לנסיעה, התחילו להתפלפל, האם היא ככה, והאם היא ככה, והאם היא ככה. אז אתה יודע, זה תמיד הדילמה, עד כמה אנחנו עכשיו מדברות, זאת אומרת, אומרות, צריך נשים.
האם למנות שאני, אישה רק כי היא אישה, או האם למנות אישה כי יש לה את הכישורים לתפקיד?
בדיוק, את יודעת, לחפש את החותמת לפני זה, שזאת מישהי שהיא סופר סופר פמיניסטית, ורק אותה אנחנו נגיד, אז זה תמיד חוזר לדילמה, אבל בסופו של דבר אני עשיתי הצעד הזה, כי בדיוק מה שאת אומרת, בסוף אין ספק שככל שיהיו יותר נשים, אז כבר, זה כמו שבאים גברים עם אג'נדה מסוימת, כזאת או כזאת, אז יהיו נשים, זאת עם אג'נדה כזאת, אבל העיקר שיהיו נשים. אבל בסופו של דבר יש משהו בנשים שהן לא פמיניסטיות, שהן מביעות דעה, שהן עושות נזק, כי תמיד יחפשו את הדעת נגד, ויגידו, הנה, אפילו אישה אומרת את זה, כאילו, זה נותן, זה כמו שדיברנו קודם על, על זה ששמים בולטות על אישה, נגיד כמו החיילת שלא את נרדמה, אבל אז כאילו כן. נשים. זה שאישה מביעה את העמדה, אז הנה, אפילו אישה אמרה את זה, אז זה תקף לכל הנשים באשר הן, אז סוגיה מאוד מאוד מורכבת, צריכות לפעול שיהיו כמה שיותר נשים שהן פמיניסטיות, זה גם מטרה.
כן, ואני חושבת שזה לאט לאט, זה העבודה שלנו, וזה החינוך, וזה ילדות חדשות שנולדות. אני בדיוק חושבת עכשיו על הילדות החדשות, כאילו מצד אחד, הן רואות, הן נורא, כאילו צריך להיות נורא מבלבל להיות ילדה היום, כי לפחות הדוגמאות שאני יכולה לראות, שנניח אבא מאוד דומיננטי, ואמא שהיא יותר שותקת, כי זה החינוך שקיבלנו, שאנחנו לא צועקות. אז הן מאמצות מצד אחד בבית את הצעקות ואת הקולניות כמו אבא כדי להיות דומיננטיות, מצד שני הן רואות את האימא, אז הן לא מעיזות לעשות את זה בחוץ, וזה כאילו זה נורא נורא מבלבל, זה נורא מבלבל ולא פשוט לגדול, אבל זה ילדות אחרות שמביאות את עצמן אחרת, ואני מתארת לעצמי שעם כל המורכבות האלה ייקח להם את הזמן שלהם, אבל הם ימצאו את הדרך שלהם. ואני רוצה שאנחנו נעבור, כן, אני רוצה שנעבור לשיר אחר שלך, מסירה את האיפור. מסירה את האיפור, משילה את החולצה, מורידה את השרשרת ואת החליפה, מתרחקת מהעומס, מתהרת מחשבות, משתדלת להפסיק כבר לחפש את התשובות. כשאתה אוהב אותי פשוטה, כמו שניסיתי להרגיל אותך, אז הכל הופך לאמיתי. יכולה להיות מי שאני, בתוך הבית שבנינו, מיותר להתאמץ. צריכים להיות עצמנו עם מה שאין ומה שיש. מילים מהממות, ואנחנו נדבר עליהם אחר כך.
מסירה את האיפור, משילה את החולצה, מורידה את השרשרת, ואת החליפה מתרחקת מהעומס מתהרת מחשבות משתדלת להפסיק כבר לחפש את התשובות כשאתה אוהב אותי פשוטה כמו שניסיתי להרגיל אז הכל הופך לאמיתי יכולה להיות מי שאני בתוך הבית שבנינו מיותר להתאמץ צריכים להיות עצמנו עם מה שאין ומה שיש רק אז אתן לי עולם של יש אחד בו לא צריך כבר להרשים מתרחב הדם נרגע בתוך שלווה רוגעת תשלח לי את ידך תקרב אותי אליך בחמימות טובה אני שונה ממך אל תשפוט אותי לחף חובה בוא נבנה מבצר מוגן של מה ששם ומה שכאן רק כזה של חשכה בוא לא צריך כבר להרשים מתרחב אדם ניגע מסירה את האיפור משילה את החולצה
דנה אני שונה ממך אל תשפוט אותי לקף חובה Talk to me.
וואו, תקשיבי, יש לך עינן נץ, תפסת בדיוק את המשפט הכי...
תקשיבי, זה משפט משפט, זה לא... כל השיר פה הוא חזק, אבל המשפט הזה זה משפט מפתח.
אני פשוט חושבת ש... אסור להיות שיפוטיים ושיפוטיות. למדתי גם ייעוץ זוגי בין היתר.
פסיכולוגיה, ייעוץ זוגי.
זוגיות מתחילה להרס כשחושבים שאפשר באמת לשנות אחד את השני. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד אני רוצה ככה ואני זה ואני... אבל אם חיים כל הזמן על... בדיוק, על ה... לתחושה ש, שצריך להיות בני אדם הם לא אותו דבר. כאילו, התפיסה היא... ובזוגיות צריך פשוט לדעת להכיל את זה. צריך לדעת להכיל את זה. אנחנו זוגות, פשוט כשחיים בזוגיות, שכל הזמן מנסים לשנות אחד השני ולשנות ולשנות, זה פשוט גרוע מאוד. זה ממש גרוע.
נכון.
אפשר לבוא ולהגיד אני רוצה ככה, אבל כאילו לצפות שהוא ישתנה עכשיו
בכך... לא, אפשר לצפות, זה פשוט לא יעבוד.
אפשר לצפות, אבל גם הציפייה...
זה רק ישבור את הזוגיות.
להיות כל הזמן ב... כן, אז בסוף בן אדם יכול להשתנות, אם בסוף הוא מפנים...
הוא רוצה ועושה תהליך תודעתי, כן.
כן, אני אומרת, זה צריך לבוא מהצד השני, אבל כל הזמן להיות... אז הבית צריך להיות מקום בטוח, זה כזה, אוקיי. כל אחד, בכלל אני חושבת, נגיד, בתי ספר דרך אגב. הרי מה הבעיה? אני מסתכלת לפעמים על החבורה, נגיד, של הבת שלי. שיש אחת כזאת, ואחת כזאת, ואחת כזאת, ואחת... אל תפסיקו עם ריבים, בואו תכילו כל אחת את מי שהיא, כמו שהיא, אז יש אחת כזאת, ויש אחת מעופפת, ויש אחת שהיא ככה, ויש אחת... תכילו, כי אל תצפו... וזה אתגר מאוד גדול.
אני חושבת שזה האתגר של החיים. אני לא חושבת שזה אתגר מאוד גדול, אני חושבת שזה huge אתגר. זה האתגר הכי גדול, אני מלמדת גישור, ובגישור אנחנו חייבים להבין את הבן אדם שנמצא מולך כדי לתת לו את הפתרונות שמתאימים לו. ונקודת המוצא שלי תמיד שאני מלמדת זה שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים מי הבן אדם שנמצא מולנו, אנחנו מכירים בקושי את עצמנו, וגם אנחנו לא מכירים לגמרי, וכדי להבין את האדם האחר, אנחנו פשוט חייבים לשאול אותו, ולהקשיב לו, ולדעת לדבר איתו, ולהתעניין בו, ולראות שאנחנו מבינים אותו, כי אנחנו מפרשים את הכל דרך הראש שלנו, וזה פשוט לא נכון, זה פשוט לא מתאים. אז בגלל זה כשאני קוראת את המשפט הזה, אני שונה ממך, אל תשפוט אותי לקו חובה, זה לא רק בזוגיות, זה כל אינטראקציה בין אנשים, בין נשים לנשים, בין גברים לגברים, בין נשים לגברים. כל העולם, אני חושבת שזה השיעור של העולם, להבין שאנחנו שונים.
נכון, כי אנחנו תולדה בסוף של מה שאנחנו חיים, כל אחד מאיפה שהוא הגיע. ואסור להיות שיפוטיים, כל אחד.
לגמרי.
זה אתגר.
זה בהחלט אתגר. אני רוצה שתספרי לנו איך הגעת בכלל לתחום של המגדר. כאילו, אוקיי, את יושבת ראש שדולת הנשים, אבל מה לוקח אישה כמוך ושם אותה בזרקור הזה של השינוי המגדרי?
אז אני הייתי, לפני שהגעתי לשדולה, עבדתי בנציבות שירות המדינה. לא מעט שנים, הייתי שם במחלקה המשפטית, ניהלתי צוות של עובדים ועובדות בקשר לכל נושא של משפט מנהלי ומכרזים, כל תנאי העסקה של עובדים, עובדות וכו'. ואז נפתחה איזושהי הזדמנות בשירות המדינה, בכל משרד ממשלתי יש בו פונקציה שנקראת ממונה על מגדר ושוויון מגדרי, יועצת המנכ״ל לקידום נשים. נפתחה הפונקציה הזאת בנציבות, וזה היה נראה לי משהו מאוד מעניין, כי עסקתי לפני זה בכל מיני הקשרים, תעת כעורך הדין, בקשרים של זכויות נשים, וטיפולי פוריות, וזה כל ה... והחלטתי לנסות, והתקבלתי לתפקיד, וככל, זה חלק מה... אמרתי ברעיון אחר שלי, שזה משהו נרכש ומשהו נלמד. עכשיו, לא רק שזה נרכש ונלמד, פתאום את מבינה שאת כזאת, וגם אמא שלך, זאת אומרת, לא השתמשו במילה פמיניזם, אבל נגיד אמא שלי הייתה אישה, זכרונה לברכה, דעתנית, עבדה, הייתה מרכז של הרבה דברים, גם בתוך המשפחה שלה, היו מתייעצים איתה עם המון דברים, היו סופרים את דעתה, הייתה דמות, הייתה פיגורה.
כן. זה מה שאת, זה המסר שאת ראית בילדות.
כן, וכשאת לומדת את הנושא של, אני התחלתי לקרוא המון חומר, ואז פתאום את מבינה, שנגיד אני הייתי בסיטואציות בילדות, של אני ועוד שתי בנות למשל, לומדות מתמטיקה 5 יחידות. עכשיו, לא הבנתי את זה, לא הבנתי שזה קשור למגדר או לפמיניזם, או אף אחד לא, אבל פתאום כשאת לומדת את הנושא, את מבינה עד כמה, את אומרת ממתי זה פגש אותי.
זה בדיוק כמו המנכ״לית שאומרת, אני היחידה בחדר, אז אני היחידה בכיתה שלומדת מתמטיקה 5 יחידות, או פיזיקה 5 יחידות, או כימיה 5 יחידות.
רק כשאת מפתחת תודעה פמיניסטית, את פתאום משחזרת אירועים שלך מעבר, שלא שייכת את זה בכלל לנושא, לקחת את זה as is, ואני זוכרת גם חברות שלי שהרימו גבות, כי כולן כמעט הלכו ל4 יחידות, אז כאילו מה פתאום דנה 5 יחידות, זה היה כזה מין מעט עפה על עצמך.
זה כאילו היה, זה כאילו הכניס אותך לרובריקה גבוהה יותר, מתנסית יותר, כאילו את בן, זה בדיוק מראה את התחושה של הנשים, של הבנות, שהן פחות טובות, השפה הזאת שאנחנו מדברות עליה, שהיא שפה היררכית, ושמה את הנשים דרגה אחת מתחת לגברים, כי לא משנה מי הילד שנכנס לגן, ולא משנה שיש שם 40 בנות, פתאום מדברים בלשון זכר בשביל הילד הזה. זה אומר שהוא יותר טוב, כאילו זה הפרשנות הטבעית שלנו כילדות. שהוא יותר חשוב, שהוא יותר טוב, ושאנחנו פחות טובות, ומהמקום הזה אנחנו צריכות לפלס את הדרך בעולם, ואנחנו לא מודעות לזה בכלל שאנחנו במקום הזה.
נכון, אז זה ממש הייתה תחושה שזה לא טריטוריה שלך, מה את נכנסת לטריטוריה שהיא לא שלך? עכשיו, אני באתי ממשפחה שהאחים שלי למדו פיזיקה 5 יחידות, כימיה 5, מתמטיקה 5 יחידות, כאילו, יכול להיות שזה היה לי איזה עוגן של, מה זאת אומרת, זה obvious, כאילו, זה איזן לי את הקטע הזה של למה לא? זאת אומרת, בלי שמישהו דיבר לי את זה, זה גם זה מסר חבוי.
זה גם מסר כזה שקיבלת בטח מהמשפחה ומהאחים, שאת שווה ואת יכולה לעשות מה שכולם עושים.
כן, למה לא? למה לוותר? למה לא? מה, אם אני... ואחרי זה נפתחה הזדמנות נוספת בשירות המדינה, שהתפנה תפקיד של מנהלת האגף לשוויון מגדרי, שזה בעצם על כל שירות המדינה. לפני זה הייתי עדיין בלשכה המשפטית, וממונה רק על הנציבות, שזה בערך 300 עובדים, ואז הפכתי להיות בעצם אחראית על כל שירות המדינה, שזה בערך 80,000 עובדים ועובדות, בהיבטים של קידום נשים בשירות המדינה, בהיבטים של מניעת הטרדות מיניות בשירות המדינה, והאתגר בשירות המדינה, שכל משרד ממשלתי הוא מאוד שונה, האתגרים פה שונים, תחשבי איזה גיוון יש עם זה, הנהלת בתי הדין הרבניים, לעומת משרד המשפטים, לעומת הסייבר, שזה יחידת סמך שלו לראש ממשלה, והמון המון סוגיות, כשהממונות על מגדר צריכות להביא לשינוי, אבל לנסות את זה ממקום שהוא לא בכיר, שזה אגב מה שדיברנו קודם על, 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 על כל פעם צריך לשכנע את הגורם מעל,
כן.
עד שאנחנו נהיה הגורם מעל. אז ככה, ותשמעי, פמיניזם בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על המציאות בעיניים האלה, זה דבר שהוא כבר, זהו, לא מרפא. דבר שהוא לא מרפא, את כל דבר, תראה,
את רואה את זה, זה כמו ששמים לך משקפיים, ופתאום את רואה את הדברים אחרת.
נכון, אני למשל, פעם, איזו דוגמה הכי מובהקת מבחינתי, למשל, בחופה, חתונה, בצעירותי, זה היה מעמד מאוד מרגש מבחינתי, גם אם הייתי הולכת לחתונה ולא הכרתי, כאילו הייתי, זה היה מרגש אותי. היום אני במעמד הזה, קשה לי לשאת את זה, הוא מעמד פטריארכלי, עם כל הסטריאוטיפים בתוך הדבר הזה, אני קשה לי לשאת את זה. אז זה משהו שלא עוזב, הוא ממש ככה משנה את המיינד.
זה לא פשוט לחיות עם התחושה הזאת במציאות שלנו היום.
נכון.
כן.
נכון.
אז, נכון. אם, אז כדי לא לחיות בתחושה הזאת, כדי לשנות את המציאות שלנו, אנחנו צריכים ילדים עם ראייה אחרת, לשקף להם אחרת את המציאות. אז אני כן רוצה לשאול אותך, את היום אימא. השיר האחרון שלנו זה יהיה ילדתי האהובה, שאנחנו נקשיב לו, אבל עד שאנחנו נקשיב לשיר הזה, אני רוצה שתספרי לי איך את מחנכת את הילדות ואת הילדים שלך לשוויון מגדרי.
אני כל הזמן מטפטפת להם, דיברתי איתך על החופה, אז באותה חופה ספציפית שזה, הבת שלי הייתה לידי, ואמרתי לה כל הזמן, הילה, תראי איך עכשיו זה מתייחסים יותר לגבר, ואיך הוא האקטיבי, ותראי איך עכשיו שבע ברכות לא ישימו אישה, למה שלא ישימו אישה, כל הזמן מטפטפת, בהתחלה היא לא יכולה לסבול את זה, גם על שירים, את יודעת, כל מיני... בהתחלה כל מיני, זה יכול להיות על גולן, לקחתי אותה, אמרתי לה, הילה, ככה וככה וככה, זה לא מקובל, שפטפתי לה כל הזמן, תשימי לב למשפטים, תשימי לב לזה, היה לה קשה בהתחלה, כי היא הייתה אמרה, אמא די, נו, ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, אמא, את צודקת, זאת אומרת, כל הטפטופים, תחשבי מה, מה, אני, מה המשמעות של לחנך את הבנות, אחרת מה... כן, מהשטף הזה שלוקח אותם למקומות הרגילים.
שמו להתנגדות כל הזמן.
בדיוק, וזה קשה, זה מסע.
ומה הם רואות, מה הם רואות בבית? הם רואות הורות שוויונית? הם... מה, איך אתן מחנכות אותם?
קודם כל...
לוקח בן זוגך.
לגמרי, כן. בן זוגי הוא אחראי על הבישולים בבית, לשמחתי הרבה. אגב, הוא הגיע ממשפחה של בנות, שאימא שלו בכלל לא אפשרה להם להיכנס למטבח, היא הכל, היא מדהימה.
גם לבנות.
כן, אבל הוא היה בן יחיד, והוא לא בא לזוגיות שלנו עם זה שהוא בישל. עכשיו, חלק מזה זה לדעת לשחרר, כי אני קלטתי שהוא נהנה מזה. אני יודעת לבשל, לא מתה על זה, אבל אני יודעת. ובישלתי בהתחלה, חלק מזה, וגם נשים צריכות להפנים את המסר הזה.
שחררי.
כן. הוא מבשל מדהים, הוא נהנה מזה, הוא מקבל איזה פרגונים, הוא עושה את הקניות כי הוא אוהב את זה, וזה פשוט מדהים. עכשיו התחלתי לעבוד על אלבום שני, אז בימי שישי אני הולכת לסטודיו, והוא מבשל, ואין לי שום, את יודעת, כי בהתחלה אומרים איפה יש לך זמן, אבל כן, ברגע ששחררתי, הוא אוהב
לעשות.
את זה.
יש זמן כן? לעשות דברים שאנחנו אוהבות לעשות. שתינו מבינות את זה. אז אני באמת רוצה, אנחנו, נגמר לנו הזמן.
ו... מהר, האמת.
נכון, כי יש כל כך הרבה מה לדבר. אני רוצה להודות לך ממש על זה ש... הצטרפת לתוכנית, ועל מה שאת עושה בשביל קידום שוויון מגדרי. אנחנו צריכים הרבה כמוך, ואני מאחלת לך בהצלחה והכל, גם בתקליט הבא, התקליט שלך נהדר, ואנחנו נסיים עם השיר ילדתי האהובה. ילדתי האהובה, אל תהי כל כך תמימה, ישמרי מהלבבות, ישמרי ממחמאות, מעטיפה מתקתקה של מעשים בלי אהבה. אני מתארת לעצמי שאת מדברת מליבך ומניסיונך. אז תודה רבה, דנה. תודה. תודה לך. אנחנו נתראה כבר. תודה לך רבה לך, גיל בן פורת, הטכנאי שלנו, ואחרינו, ואחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכנית פליי דה פדגוגיה. עכשיו ילדתי האהובה, דנה מיטב. נתראה אחרי החג.
תודה רבה.
ביי.
אל תהי כל כך תמימה, ילדתי האהובה. אל תהי כל כך תמימה, ילדתי האהובה. לכי בשדות בין היערות, אך אל תהי כל כך תמימה, ילדתי האהובה.
עכשיו ברדיו סול, התוכנית מאז ומתמיד עם רונית קלוסקה.
רדיו סול סיוע יר.